יש מנהג שאני חושב שמקיף את כל העדות. אם אני טועה, תתקנו אותי, שכשמתחילים את יום כיפור, מתחילים אותו בכל נברי. עד כאן מוסכם. ושמוציאים על ספרי תורה. נכון? מוציאים ספרי תורה בכל המנהגים שיושבים פה במקומנו. נכון? אשכנזים עומדים ליד החזן, מקומות אחרים שמים את ספרי התורה. מה המקור? למה, מה פתאום מוציאים ספרי תורה? מה פתאום מוציאים ספרי תורה בליל התקדש יום הכיפורים? בראש השנה לא מוציאים ספרי תורה, באף יום לא מוציאים כל נדרי. אבל העניין של הוצאת ספרי תורה הוא מעניין, נכון? כלומר, המנהג שגם עובר בכל... נו, מה אתם אומרים?
יקר.
זה כבר מנהג, מי שיודעים לעשות מזה כסף, זה יקר מאוד. זה כבר יקר מאוד. אתם שומעים מה אייל אומר? אייל אומר, זה מתן תורה. פשוט לגמרי. זה מתן תורה. היום זה היום שניתנו הלוחות השניים. מוציאים ספרי תורה. הנקודה הזו שאתה פותח בה היא נקודה מעניינת מאוד. נקודה מרתקת. אתם זוכרים את רש"י שהזכרנו אותו יותר מפעם? רש"י במסכת תענית. רש"י במסכת תענית. כל שנייה שם ברק. מסכת תענית. או בגדולים, או בקטנים. יש שם קטנים בצד.
מבוקש
מאוד. רש"י ידוע. רש"י עושה שם את החשבון, הזכרנו אותו. גם דייקנו בו בפנים, בזמן האחרון, אני חושב יותר מפעם. רש"י עושה שם חשבון נפלא במסכת תענית, כתוב שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 ואב וכיום הכיפורים, ועל זה כתוב בפסוק, אינה וראינה בנו ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו. או, ישר כוח, ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה... מתן תורה. זה היום החתונה. ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. ככה מסתיים את מסכת תענית, המשנה האחרונה, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימים. ככה מסתיים את מסכת תענית. מסביר מיד רש"י על המשנה, ביום חתונתו זה מתן תורה, כלומר יום הכיפורי. לא חג השבוע. יום חתונתו זה מתן תורה. למה? כי זה היום שבו ניתנו הלוחות השניים לישראל. הרי שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחל, נכון? אחרי הסליחה והמחילה ניתנים לוחות שניים, ובמתינת הלוחות השניים זה יום שמחה לישראל שניתנו בו לוחות שניים. וזה נקרא יום חתונתו. כלומר, אז אנחנו, אז החתונה, זה יום חתונתו. אחרי זה עושה הגמרא את החשבון איך הגענו לזה שביום הכיפורים באמת התקבלו הלוחות, והגמרא מביאה את החשבון, ורש"י מעריך בחשבון, בדף למד, ומוכיח שם שבו' בסיוון או בז' בסיוון עולה משה להר, עולה בי"ז בתמוז הוא יורד ושובר את הלוחות, וראש חודש אלול הוא עולה בפעם השנייה לקבל תורה, הוא הפעם השלישית, כי באמצע הוא גם מתפלל, ואז הוא עולה בראש חודש אלול ויורד ביום הכיפורים עם הלוחות השניים. ושם אומר רש"י את המילים הבאות, שימו לב לביטוי. ובוקר יום כיפור, תשמעו את הביטוי, הוא מאוד מעניין, ובוקר יום כיפור ירד, שהוא עשרה בתשרי. עכשיו, ואותו היום נקבע ליום כיפור להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, ועל כן נקבע צום כיפור בעשרה בתשרי. כך שמעתי. אתם שומעים מה כתוב פה? יוצא מפה דבר מרתק. החג המאוחר ביותר בתורה הוא יום הכיפורים. זאת אומרת, ראש השנה, סוכות, אבותינו שמרו את כל התורה כולה, הם שמרו גם מרובי תבשילים. אבל לא היה להם יום כיפור, למה? אבל לא היה להם יום כיפור, למה? למה? למה לא היה להם יום כיפור? כי עוד לא היה שבירת הלוחות. יום כיפור הוא תוצאה של שבירת הלוחות. שומעים את רש"י? כמו כל מה שנקבע בכלל צום כיפור בעשרה בתשרי, זה כי יש סליחה ומחילה לישראל, והוא בכבוד, בכבוד, בכבוד כתוב. כי יש סליחה ומחילה לישראל, והוא יום השמחה שיש בו סליחה ומחילה. זה מעניין מאוד מאוד. כלומר, בעצם, בכלל, יום הכיפורים הוא בעצם, הוא made in Israel, הוא made in חטא העגל. הוא לא סתם made in Israel, אלא הוא made in, הוא made in המקום הכי נמוך. הוא made in המקום הכי נמוך שאנחנו נמצאים בו, ומשם נוצרת מציאות של תשובה. אני יודע מה זה לפני כן, מה זה אחרי כן? זה הכל נאמר במעמד הר סיני. אומר רש"י שזה נקבע עד. דבר מדהים. כך שמעתי, כך אומר רש"י, כך שמעתי. שכל יום צום הכיפור, מה זה? רש"י בדף למד במסכת תענית. שכל צום יום הכיפורים נקבע בכלל, מפני שאז, אני חוזר על המילים, להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. כלומר, כשאתה נכנס ליום הכיפורים, יום הכיפורים הוא תוצר בעצם, הוא מתן תורה, הוא יום מתן תורה, אבל הוא לא יום מתן תורה של לוחות ראשונים, הוא יום מתן תורה של סליחה ומחילה, ניחם על הרעה, חוזר בו מהרף ממני ואשמידן, אני יכול להפך את כל המציאות, וזה מדהים בגלל שאנחנו יודעים שיום הכיפורים זה הכי אלוקי, זאת אומרת, זה עיצומו של יום מחפר, כי ביום הזה יחפר עליכם, זה בכלל לא עצם היום מחפר. כלומר, מה שמעורר את הגבוה ביותר הוא התחתון ביותר. כלומר, הכי נמוך הוא המעורר את הכי עליון. זה רק סתם מידע לפתיחה, לשים לב לזה. מעניין מאוד. מה?
כביכול תיקון של הקדוש.
נכון. שהוא, כי הוא אמר ירף ממני ואשמידן, והוא מתקן. הוא מתקן. וכיוון שזה יום מתן תורה, אז בעצם הוא יום שמחה. זה ההגדרה שלו בגמרא פה עכשיו. שבהם בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. למה בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים? אז הגמרא שואלת כך. בשלמה יום הכיפורים, הגמרא אומרת שיוצאות וחולות בקרמים בט"ו באב וביום הכיפורים. אז הגמרא אומרת כך. בשלמה יום הכיפורים, למה יוצאות וחולות? כי הוא יום שמחה לישראל שבו ניתנה סליחה ומחילה ובו ניתנו לוחות השניים. זאת אומרת שמי שבעצם עוצם רגע את העיניים ומבין, אז יום הכיפורים, שבית המקדש קיים, זה יום שאתם יודעים מה עושים בו אחר הצהריים? רוקדים. לא, לא על האש. זה שבת שבתון. זה לא יום טוב. הפוך, חס ושלום, זה קרה. זה יום שרוקדים בו, שעושים בו מחולות של חתונה. להבין איך מגיעים לזה, שנייה. זה יום של מחולות שבו מבררים את המושג הפנימי העמוק של חתן וכלה. זה עניינו של יום הכיפור. ולכן בנות ירושלים יוצאות מחולות ביום הזה וכו' וכו' וכו'. זה כשבית המקדש קיים. נכון, נכון, ולכן במנחה קוראים פרשת עריות לפני שיוצאים לחול בכרמים ואומרים בחור שא עיניך. אז זה כשבית המקדש קיים. נו, וכשבית המקדש בעוונותינו חרב, מתי ממשיכים את המחולות? יודעים מתי? תילי פלאות. הרי אני את הספרים שאני מוציא מהאכל בכל נדרי אני מוציא אותם, מביא אותם אל הבמה, נכון? מוציא ספרים מהאיכל, התרגשות עצומה, ואחרי זה מחזירים את הספרים, וזה באמת רגע מאוד מיוחד. מחזירים את הספרים אל האיכל, אבל לא קראנו בהם, לא עשינו בהם שום דבר, לא, נכון? הוצאנו והחזרנו. יש עוד יום אחד כזה בשנה, שמחת תורה. אבל שם אנחנו משלימים. את הריקודים שאנחנו רוצים לרקוד עם ספרי התורה, אנחנו משלימים בשמחת תורה. ביום הכיפורים ההתרגשות היא כל כך עצומה מעצם הסליחה והמחילה, עצם הזיווג, עצם החתונה, זה הלם, זה מין מציאות כזאת שבה אין לנו אלא את החתן, אין לה מה לבנות, ואין לחתן אלא אותנו. אין לנו אלא את החתן ואין לחתן אלא אותנו. אתם יודעים שמופיע, אני לא מכיר את המקור, שמה לקרלבך מזכיר את זה הרבה, וראיתי את זה גם במקורות. הניגון המפורסם שכל מקהלות האשכנזים לפחות מנגנים את כל נדרי, שמה לא, אף אחד לא משנה. אף אחד לא משנה, זו מנגינה כזו שנורא נורא מקפידים בקדושה. כבול נדרי, מה 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 וסור ובוגר, מה 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 שווי כאבים, שווי כאבים, וכלים ומבוטובים. ומי מה מקור הניגון הזה? נו?
גירוש
שמעת,
לא?
הלל משמע. מסעת לב. מסעת לב. ככה אני ראיתי, שהמקור הוא שלוקחים את אחת הקהילות לקידוש השם, זה היה בליל יום כיפור. לוקחים אותם בליל יום כיפור, וכשמוציאים אותם, מוציאים אותם מבית הכנסת, ומוציאים אותם ליער, להריגה, או שיקבלו על עצמם להישמד חלילה, והם יודעים בדיוק לאן הם הולכים. ואז הבעל צילה, שרצה להתחיל כל מידי, מתחיל את הניגון בדרך. והניגון הזה עובר ומשתמר. והוא בא ושר, תחשבו רק רגע על הניגון שם, הוא בא ושר כל מידרי, והוא מנגן כל מידרי ואפרי וחרמי, ומה אומרים אחרי כל מידרי? נו, מה אומרים אחרי כל מידרי? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז אם הדבר נכון, את הניגון הזה ניגנו יהודים שאחרי זה אמרו שהחיינו על הריגתם. על מה הם אמרו שהחיינו? כלומר הם ניגנו אותו. זה אותו הזמן אגב של נתן את תוקף, של רבי אמנון ממגנצה, אגב, אלה תפילות שמקורם באשכנז, זה מאוד מעניין, כל נדרי כך מופיע בטור, מקורו באשכנז והגיע לכל העדות, נכון שבכל העדות אומרים כל נדרי? הגיע לכל העדות, גם הוא נתנה תוקף פרץ. זה פיוטים שנכתבו באותו זמן, נתנה תוקף זה רבי אמנון ממגנצה. אותם קהילות בדיוק, אותם קהילות, וזה פורץ, זה מדהים. על מה שהחיינו בלב יום כיפור? על מה אומרים שהחיינו? כל פעם שאני אומר שהחיינו, אני אומר שהחיינו על משהו, אני אומר על פרי חדש שהחיינו, אני אומר על בגד חדש. אני מחפש בלילה השני של ראש השנה פרי שעוד לא אכלתי כדי שאני אוכל, נכון? אני אומר על... ועל מה אני אומר שהחיינו בלב יום כיפור?
בתקיעות.
איזה פרי חדש?
גם בתקיעות.
בתקיעות אני אומר שהחיינו על המצווה החדשה.
לא, זה שהחיינו, שאנחנו חיים עכשיו, זכינו
לתקוע. אז זה בכל מצווה. ועל מה שהחיינו ביום הכיפורים, איזו מצווה בשנייה הזו מתקיימת. שאני צם, אני צם כל הזמן.
לא, שזכינו להגיע.
אנחנו שכנו, ושלא נותנו איזה שחלמה של נקודת חדש, שכל ימחק לנו, שלא הייתי באמת חוגים לחלות שהכל...
אני חושב שהשחיינו זה יפה. אני חושב שהשחיינו, השחיינו של יום כיפור זה על אתה חדש. שחיינו על השופר ועל השופר, זו מצווה שהתחדשה פעם בשנה. השחיינו שאומרים אותו אחרי כל נדרי ואחרי על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, זה דבר מאוד מעניין. ושהחיינו, מה זה הכל נדרי? כל פעם מזכירים את זה, מה זה הכל נדרי? כל נדרי ושרי, אתרת נדרים כבר אמרנו. עושים בערב ראש השנה אתרת נדרים. יש מנהגים שעושים בערב כיפור אתרת נדרים, אתרת כללות. מה זה הכל נדרי המיוחד שעושים בערב כיפור? כבר עושים. הכל נדרי זה ההכרזה הכי גדולה על הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים ריבונו של עולם, ידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. אלא שאנחנו שבויים עקב התחייבויות קודמות. עקב התחייבויות קודמות נבצר מאיתנו להגיע. יש לנו כל מיני נדרי ועשרי וחרמי וקונמי, כל מיני דברים שאני לא מצליח לצאת מהם. כל מיני התחייבויות קודמות שאני לא יכול לצאת מהן. אני מבקש ממך שתעזור לי שכל זה יהיה שביקין, שביטין, בטלים ומבוטלים לשרירים ולקיימים, נדרן על הנדרי ואסרן על האסרי וחרמן על ה... ושבועתן על השבוע. שכל מציאות שאני מחויב לה, שבכלל כל מציאות שאני מחויב לה, יש... חסידות יש מושג שנקרא מחויב המציאות, יש מושג שנקרא אפשרי המציאות. מכירים את החלוקה הזו? יש מושג שנקרא מחויב המציאות ויש מושג שנקרא אפשרי המציאות. מחויב המציאות בעצם זה רק הקדוש ברוך הוא. הספר הזה הוא אפשרי המציאות, הוא אפשר שהוא יהיה ואפשר שהוא לא יהיה. גם אתה אפשרי המציאות. הכל, גם השמש היא, גם הערים ימושו, גם הגבעות תמותנה. מחויב המציאות זה מה שהוא מחויב המציאות, כלומר המציאות... לא, 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 לא מצד החובה שלך לעצמת, מה? לא מצד החובה שלך לעשות, הוא מחויב המציאות, הוא מחויב, הוא לא אפשרי המציאות, זה לא שיש אפשרות שהוא יהיה ויש אפשרות שהוא לא יהיה. אתה רואה את העולם כמחויב המציאות. בכלל לא נכון. אתה רואה עכשיו את המצב המדיני כמחויב המציאות. אתה גדל קצת, אז אתה אומר לו, המצב המדיני הוא לא מחויב, אבל הערים הם מחויבי המציאות. המידה הזאת שאני רוצה לשנות היא מחויבת המציאות. המציאות הביתית הזאת היא מחויבת המציאות. והידיעה שכל דבר הוא לא מחויב המציאות, אלא רק אפשרי המציאות, זה ידיעה משנה שכל אחד יודע אותה. מה התפקיד שלנו באמת? יש בלבול. אתם מכירים את רבי נחמן מרזה? נגנוב רבי נחמן, שנייה אחת, ואז מתחיל, בכלל לא תכנתי להתחיל, אבל לשנייה אחת. פעם דיברנו על רבי נחמן הזה, על המשנה, מדהים, על המשנה במסכת אבות. יש משנה במסכת אבות, לא חושב שהזכרנו את זה פה. זוכר אלי שאנחנו דיברנו על זה פעם בשיעור באבות. יש משנה במסכת אבות, שכתוב בה, המהלך בדרך, הנאור בלילה. והמהלך בדרך יחידי. הוא מפנה ליבו לבטלה, המאור בלילה, והמהלך בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב... מה הולך פה?
הרי זה חלבי.
הרי זה חלבי. המאור בלילה, הכל... ערב יום כיפור זה מצווה. מצווה לא חולה, מצווה. כל ה... אוכל בערב יום הכיפורים, כאילו מתענת שאי ועשירי. אז זוכרים את המשנה? שמעתם אותה לשנייה אחת? הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מתחייב בנפשו זה טוב או רע? רע מאוד, נכון? ומה הפשט הפשוט? שהנאור בלילה, מי שנאור בלילה, בלילה זה זמן של מזיקים. והמהלך בדרך יחידי, אז אין שמירה. טוב, גם מפנה ליבו לבטלה, והוא מבטל תורה, והוא מפנה ליבו לבטלה, ובטלה מביאה לידי כל מיני דברים, אז הרי זה מבחן. נו, אצל רבי נחמן, אתם באמת חושבים שזה יישאר הפשט. אז רבינו מסביר את זה ככה, תקשיבו, זה גבל. זוכרים מה אמרנו לפני שנייה? העולם מתחלק למחויב המציאות ולאפשרי המציאות. למשל, כשהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, אז הוא אמר שיש בעולם נצח ישראל. ושנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כלומר, נצח ישראל זה כבר לא אפשרי המציאות, אלא מחויב המציאות. ואני, בר עלי בן שמר עלי. אני אפשרי המציאות או מחויב המציאות? אז מצד נצח ישראל ברור שאני מחויב המציאות. ברור. ומצד איקס פרטים שאני עושה, פה כולם צדיקים, אבל מצד איקס פרטים שאני באבונותיי עושה, אני מקווה שזה רק אפשרי המציאות. נכון? ומאוד המון דברים. בעצם, באמת, 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 בתוך תוכי, בחלק אלוה ממעל שבי, אני מחויב המציאות. כי אני אלוקי, כי אני חלק אלוקה ממעל. אבל במציאות, יופי. תשמעו, זה דבר מדהים. רבי נחמן מסביר את המשנה, רבינו מסביר את המשנה בדיוק הפוך. איך אדם הופך את נפשו, תשמעו את רבינו, איך אדם הופך את נפשו, את חייו, למחויבי המציאות? איך הוא הופך למחויב המציאות? איך הוא הופך למשהו שהוא מחויב, שהוא ממשי, שהוא לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה, העיקר שהעסק הזה יעבור. הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה. כאן בונה רבנו את כל תורת ההתבודדות שלו. מי שנאור בלילה, יש מי שאצלו יש יום, וביום ערים. למה ערים? כי די כבר, ישנו מספיק. כמה אפשר לישון? אז צריכים להיות ערים, אז ערים. או בגלל שיש עבודה, או בגלל שיש, קיצור, כל מיני אפשרי המציאות. מתי אדם הופך את עצמו מאפשרי המציאות למחויב המציאות? מתי אדם הופך לאלוקי? מתי אדם מגלה את האלוקות שבו? שהוא נאור בלילה. נאור ער. כשהוא נאור בלילה. והוא מעלה ומעלה ומעלה ומהלך בדרך יחידי, מהלך בדרך יחידי, זאת אומרת, הוא מהלך בדרך כזו שלא עבר באיש. והוא רוצה להבין מה התפקיד של הדרך הזאת. מה הדרך הזאת צריכה לעשות? אם היא נוצרה בעולם, צריך לדעת למה היא באה, מה היא מעל לתקן בעולם. הוא מפנה ליבו לבטלה. אתם יודעים מה זה מפנה ליבו לבטלה? נכון, זה שבילי, תשמעו מה זה אצל רבינו. הוא מפנה ליבו לבטלה, הוא מגיע לביטול גמור לאלוקות. הוא מפנה ליבו לבטלה. הכל, הכל, הכל בטל המקור. תראו איזה היפוך. הכל בטל המקור שלו. הוא מפנה ליבו לבטלה. הרי זה מתחייב בנפשו. פתאום נפשו מחויבת המציאות, יש לנפשו טעם. אבל אם הוא לא מפנה ליבו לבטלה, אם הוא לא בטל אף פעם אל המקום, אז הוא סתם, כלומר, יעבור הקדנציה, ייגמר, יחליפו בחדש. אם הוא לא מצליח לפנות את ליבו לבטלה, ליבו רוצה המון דברים, ליבו רוצה קפה, ליבו רוצה עוגה, ליבו רוצה זה, ליבו רוצה זה, ליבו רוצה זה, ליבו רוצה המון דברים טובים, אבל כל הדברים האלה בתהילים. יש רק דרך אחת שהוא יוכל לפנות את ליבו לבטלה ולהפוך להיות מחויב, ואז נפשו תהיה מחויבת. ואז הוא מחויב, שמעתם את רבי נחמן, זה רק רבי נחמן יכול. ואז נפשו תהפוך למחויבת. והוא מפנה לי, אבל איך מגיעים למפנה לי בו למטלה? אז הוא אומר, ייקח זמן שלו בלילה, שעה, שעה, מה קרה, מה קרה? אז איך, נו, אז כשהוא נאור בלילה, כשהוא מהלך בדרך יחידי, כשהוא מפנה לי בו למטלה, אז הוא הופך להיות מתחייב בנפשו. זה דבר, זה דבר גבל. מהלך בדרך יחידי? המהלך בדרך יחידי זה שהוא נותן לדרך, דרך שלא עבר באיש, שלא הלך אדם שם, כמו המלך בשדה של רבינו הזקן, הוא הולך בדרך, והדרך, דרך בעברית זה יכול להיות אמצעי. הדרך מפה לשם, ודרך יכול להיות גם מטרה. דרך השם, דרך עץ החיים. הוא מהלך בדרך והופך את הדרך בעצם מאמצעי למטרה. הוא רוצה לברר מה הדרך הזאת. הוא מהלך בדרך יחידי, זה דרך שעוד לא עברו בה. אז אתה נוגע עכשיו בהלכה של זה. זה מסוכן מאוד, גם להתבודד זה מסוכן. זה מסוכן להגיע למקומות כאלה. אבל כשהוא מצליח לעורר את הכל למקומות ההם, אז הוא הופך למחויב בנפשו. זה דבר מעניין מאוד, זה תראי פלוט. אז איך הגענו לזה? דיברתם אותי מהישיבת מועצה, איך הגענו לזה? איך הגענו לרבי נחמן הזה? למה הזכרנו אותו?
מחויב ואפשרי.
ולמה הזכרנו מחויב ואפשרי?
שהחיינו.
כל מדרי זה מסכת התחייבויות לכל מיני אפשרי המציאות. זה הכל מדרי. אני מחויב לנדרים האלה ולנדרים האלה ולדברים האלה ולדברים האלה. אני מחויב לכל כך הרבה דברים שהם בתהילים. אני מחויב לכל כך הרבה דברים שהם חולפים. אני מחויב לכל כך הרבה דברים שהם לא. וכל מה שאני מבקש כדי להיכנס בכלל ליום הכיפורים, שכל אלה יהיו שביטים, שביקים, בתהילים, מבוטלים, לשרירים, לקיימים, נדרן על הנדרי, יצרן על היצרי. ומי מאז אדם מגיע כשהוא מגיע לזה? הוא מגיע למה שהוא אומר לפניכם. על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. לפעמים אני מסתכל כשאומרים עם העבריינים, מי מסתכל אל מי? עם העבריינים הכוונה היא פה. עם העבריינים? אני למשל עם העבריין שלי מהיום אחר הצהריים, האם העבריין הזה יוכל להיכנס מחר? אם אני מצליח להגיע למקום שבו אני מצליח להגיע לשהחיינו שאני מדבר עליו עכשיו, אז העבריינות היא מתמוסמסת. היא בטלה אל האור האלוקי. המחויב שהוא יותר חזק לאין ארוך. החלק אלוק הממעל הוא חזק יותר לאין ארוך, הוא קיים, הוא מופיע הרבה יותר. כמול בערב חידשנו חידוש והיום סיימנו אותו, אלי. כמול אמרנו אתם מכירים את התפילה של רבי אמנון ממגנצה, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, נו, כולם מכירים, מעבירים את רוע הגזירה. שתי שאלות. אני סוגר את ישיבת המועצה פה. הוא באמת תלך בישיבת המועצה. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזירה. שתי שאלות. א', לא תמיד, נכון? או שזה לא היה תשובה, או שלא הייתה תפילה, או שזה לא היה. איך באמת מעבירים גזירה? אם הקדוש ברוך הוא גזר, אז זה גזירה. מעבירים. מעבירים, ומה זה נשאר? ומה עושים ממה שנשאר? הגזירה מתהפכת מרע לטוב, אז זה יותר ממתבטלים. זה הופך ממש לטוב, ככה הוא אומר. מה זה מעבירים? זה מאיים עליי מפה עכשיו?
מעבירים
למישהו
אחר.
מעבירים למישהו אחר. תשמעו. ומה זה את רוע? מעבירים את הגזירה. מה זה את רוע הגזירה? יש גם טוב בגזירה. בראשונים כתוב שגזירה לא יכולה בעצם להתבטל, כי גזירה זה גזירה אלוקית. למה תשובה יכולה להעביר את הגזירה? כי התשובה, כך מגדיר הרמב״ם, התשובה משנה אותי. אם התשובה היא תשובה שלמה, אז אני לא אותו האיש שהייתי מקודם. אתם שומעים? כלומר, הגזרה שנגזרה, נגזרה על רובן. רובן ששב בתשובה, ולא רובן שעליו נגזרה הגזרה, זה איש אחר. יעיד עליו יודע תעלומות שזה בכלל לא אותו רובן. הגזרה לא התבטלה. אלא שפשוט כשבאה הגזרה להיגזר, רובן לא פה. אין רובן. יש דבר חדש. שנייה, שאלה. זאת מציאות חדשה, זאת מציאות שלא הייתה. רק השבוע דיברנו על זה. אני תמיד הבנתי שהותשובה, עד אתמול כשדיברנו, אני תמיד הבנתי שהותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, פירושו הותשובה פסיק. ואותו דבר תפילה, ואותו דבר צדקה. כשראיתי ברבי הרש"ב שזה בכלל לא הפשט. אתם יודעים מה זה תשובה? תשובה, המצווה של התשובה היא ושבתה עד השם אלוקיך. איך שווים עד השם? לא יודעת. אני יודע מה זה לשוב אל השם. אבל איך אפשר לשוב עד? שוב הישראל עד. בחסידות מוסבר הסבר מופלא. נשבע הסבר שהוא רק של חסידות, אבל הוא עמוק עמוק עמוק, והוא מסביר את הלשון בפשט, הוא משנה את ההבנה של הפשט. מה זה לשוב עד? יש לשוב אל ולשוב עד. חז"ל אומרים שלשוב אל זו תשובה שעושה מהזדונות שגגות, ולשוב עד זה מהפך את הזדונות לזכויות. אבל עוד לא הבנתי מה פירוש לשוב עד. אני שב עד השם? מה זה עד? אומר זה מופיע בכמה מקומות כבר, אבל זה המגיד ממזריץ', זה תורה של המגיד ממזריץ', שכתוב בה כך: ושבתה עד שהוויה ששם יוד קי וו קי, עד זה לא עד, ושבתה עד ש, כלומר מתי התשובה נקראת תשובה? ושבתה עד שהוויה יוד קי וו קי מתאר את השם שלמעלה מן העולמות. השם שלמעלה מהטבע, שם שלמעלה מן העולמות, מי למעלה למעלה למעלה, יוד שיורד לעולם הבא ויורד לעולם מתחת ויורד לעולם מתחת, ושבתה עד שהוויה יהיה אלוקיך. אלוקים בגימטריה, מה זה אלוקים בגימטריה?
הטבע.
כי שם אלוהים, השם א' ל' ה' י' מ', שם אלוהים, מתאר את הטבע. בראשית ברא אלוקים. ועוד רגע אחרי שקצת נשאיר, מתחיל בראשית ברא אלוקים. אני בכלל לא תכנתי, אני תכנתי לתכנת בראשית. אבל שם אלוקים מתאר את הטבע. בראשית ברא אלוקים. ושבתה, תשמעו איזה עומק, איך דבר שהוא חסידות גמורה יכול פתאום לשפוך אור על הפשט, פשט, פשט. ושבתה עד פירושו, אגב, כל פעם שכתוב לשוב עד, כשכתוב לשוב אל, כתוב לשוב אל השם. שובו אליי. כשכתוב לשוב עד, זה כל פעם כתוב עם השם אלוקיך. זה לא רק עם השם. כתוב שם הוויה, אלוקיך. ואז הפירוש הוא ושבתה עד שהוויה, עד שהשם הופך להיות האלוקים בטבע שלך. ושבתה עד שהלמעלה מהעולמות, עד שהעולמות האינסופיים האלה טבעיים לך לגמרי, נמצאים בטבע שלך. זה לא מילים יפות, כן, אני מאמין באינסוף, אני מאמין ש... אבל אני חי במקום אחר, זה לא טבעי לי. ושבתה עד, מתי התשובה היא תשובה? ושבתה עד שהוויה, שמעתם עומק, ושבתה עד שהשם יהיה אלוקיך. יהיה האלוקים ושלך, לפי הטבע שלך. היי, אבל זה לא טבעי לי. איך אנחנו אומרים, זה לא טבעי לי, לא בגללי, זה לא אני, אני עצבני, לא בגללי, אני עצבני בגלל העדה, זה מנהג אבות, זה לא קשור אליי בכלל. אני מקפיד על זה, זה דורות שהקפידו על זה, זה לא אני בכלל, זה לא קשור, אני חייב להמשיך להקפיד על זה, זה מסורת. איך אני יכול לזה? זה לא... המידה הזו היא לא, יש גבול, זה לא הפיך. אתם יודעים מה זה ושבתה? ושבתה עד שהלמעלה מהעולמות הוא הכי טבעי לך. וכשזה הטבע שלך, סימן שהתשובה התרחשה. מדהים. נו, אבל זה יפה מדי. אתם יודעים למה זה יפה מדי? כי זה כל כך יפה בשכל, אבל זה אפשרי. עכשיו תשמעו אותו. למה זה אפשרי? תשמעו עם מילים, רק מילים בעברית. למה זה אפשרי? זה אפשרי כי תשובה פירושה שאתה שב לדבר שהוא יותר טבעי לך. הנפש האלוקית שלך היא יותר טבעית, היא מחויבת המציאות. אתה חלק אלוה ממעל. לכן באופן הפנימי, 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 ועוד כך וכך וכך פעמים הפנימי, ודאי שהכל גדול והכל מתוקן. כי האלוהים עשה את האדם ישר. זה בסיס התשובה. אלא מה? מילים יפות, אתה יודע כמה קליפות, אתה יודע כמה זה התאבא. גם שנה שעברה אמרת את זה, עזוב, נו בוא, בוא נמשיך, נו. זה... איך אמרו לי פעם, זה כתוב במחזור, אני יודע, בוא נזוזל. נו, זה בסדר, הרעיון הוא גדול, אבל עבודת התשובה, תשמעו טוב, עבודת התשובה, תשובה בעברית זה לשוב, תשובה בעברית זה גם להשיב. תשובה בעברית זה גם להשיב. To give an answer. אם אני לא מסוגל להפוך את מידותיי, אז יש לי שאלה גדולה מאוד למה בראת אותי, זה במה שלך. או במילים אחרות, מה אתה רוצה מהחיים שלך? מה זה הקרקס הזה? מה התביעות האלה? מה אתה רוצה? התשובה היא תשובה לשאלה. אתה יכול לשוב. יש עוד מילה אחת שהיא פירוש המילה תשובה. לא שמים לב לזה. עוד מילה אחת מאוד חשובה. הפוכה ממה שחושבים. כשאומרים למישהו לעשות תשובה, ועושים עם היד ועושים ככה, נכון? תשובה! אלו, נכון? רק מה לעשות שהמילה שובה, פירושה בעברית בשובה ונחת. שב שב מותק, רלקס, רלקס.
יישוב
הדעת. והתיישב בדעתו ואמר. שוב, שוב, בוא, 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 תרגיע. אבל זה לא מסתדר עם תשובה. איך תרגיע? מה פתאום? ושבתה עד שזה יהיה טבעי לך. עד שזה יהיה מיושב אצלך. וגיבל, אדם הזה לא עובד, אז אמרתי עוד מילים יפות. וראיתי שתשובה זה שלושה מושגים. יפה מאוד, שתשובה זה לא חזרה, אלא זה לשוב למקור, המקור, 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 וזה לתת תשובה לכל השאלות, וזה להגיע עד לישיבה בנחת. כל זה הבנתי. אבל עדיין למה זה לא עובד? עכשיו תשמעו את התשובה. אני לא הבנתי את זה, עד אתמול לא הבנתי את זה. זה לא עובד, כי לא הבנת מה אמרת. תשמעו, איך אתה הבנת? הוא תשובה פסיק, הוא תפילה פסיק, הוא צדקה פסיק. כשתגמור לעשות את התשובה, כשתגמור, כלומר, כשתצליח וקיימת ושבת עד השם אלוקיך, הדרך שזה יבוא לידי ביטוי בפועל ההשתנות שלך, זה כבר תפילה. אתם שומעים מה זו תשובה או תפילה או צדקה? חכו. התפילה על התשובה, לא הוא תשובה פסיק, הוא תפילה פסיק. אחרי התשובה, אתה צריך להתפלל לנס שהתשובה תצליח לבוא לידי פועל. שזה באמת יתממש, שזה באמת באמת יתממש, זה נס, זה לא בטבע בכלל. איך אמר פעם התוספות יום טוב? התוספות יום טוב היה תלמיד מובהק של המהר"ל מפראג. על המהר"ל היו אומרים שהוא עשה גולם. חוץ מזה הוא עשה עוד כמה דברים בעולם. אבל המהר"ל ככה כולם, זה התפרסם בעולם בתור זה שעשה את הגולם מפראג. שאלו פעם את התוספות יום טוב, שהיה גדול העולם, שאלו פעם את התוספות יום טוב, אם זה נכון שהמהר"ל עשה גולם. אז הוא חייך ואמר, נו, מי שהכיר את רבינו, את המהר"ל, לא כל כך מסובך שהוא עשה גולם. אבל זה לא מופת כל כך גדול אצל המהר"ל. אני אגיד לכם מופת גדול באמת שהמהר"ל עשה. המהר"ל לקח אותי, הוא לקח גולם ועשה ממנו אותי. אתם מתפעלים מזה שהוא עשה גולם? אתם יודעים שהוא לקח גולם ועשה ממנו אותי? אתם יודעים כמה גלמים הוא הפך לבני אדם? זה מויסס לעשות מבן אדם גולם? מזה אתם מתפעלים? עשה גולם. חב"ד היו אומרים שלא מדברים מופתים. הדור האחרון זה השתנה קצת, אבל שלא מדברים מופתים. היה ביטוי שם. מופתים אצלנו היו מתגלגלים למטה, אבל למי יש כוח להרים? המופת הגדול הוא שאתה מצליח באמת להפוך מידה אחת. אם אתה מצליח להפוך מידה אחת, זה מופת. תשובה זה במקור, זה לך, זה טבעי, זה האלוקות, זה הכל, אבל זה מחויב המציאות, אבל האפשרי המציאות שהוא באמת בשכל, מבחינת התשובה לשאלה הוא באמת פחות, אבל במציאות הוא תופס את הכל. אתה חי איתו, אתה נושם איתו, אתה אוכל איתו, אתה מאמין בו, בנית עליו קונספציות, בנית עליו מדרי ועשרי וחרמי וקונמי ושבועי דינדרנה ודישתבנה מה לא בנית? כדי שהתשובה תבוא לידי ביטוי את התפילה. אתם רוצים הוכחה? ראיתם פעם ילד קטן, מתוק, מבקש סליחה? ראיתי הרבה פעמים. ראיתם ילד קטן, מתוק, עובד על מידה ומשנה אותה? ראיתי. היה סוחב מהתיק והוא משנה את המידה הזאת. אני ראיתי, לא רק ראיתי את זה, אלא אצלו זה מצליח. למה אצלי זה לא מצליח? למה תינוק מצליח לשנות מידה ואצלי לא? פעם חשבתי כי הוא יותר רך, אני יותר קשוח, מה פתאום? אתם יודעים למה? כי אחרי שהוא מצליח לשנות את המידה, הוא הולך לישון, ואמא מתפללת עליו כל הלילה שזה ימשיך. מה שהוא מצליח להשתנות זה לא בגלל התשובה שלו, זה בגלל התפילה של אמא אחר כך. אבל אני, אחרי שעשיתי תשובה, אני כותב על זה דוקטורט, מי צריך להתפלל? אני מעביר על זה שיעור. אני כותב מאמר. רעיון התשובה הסכמטי, מהצד הפנימי של המורכבות השלישית. שזה זה דבר יפה מאוד, שיטות, לשיטות הראשונים האחרונים. תסתום את הפה שלך, תתפלל שהתשובה שהצלחת לעשות מילימטר, שזה יחזיק. אתה מתפלל להיות בריא. אז למה אתה לא מתפלל שפעם אחת שהצלחת להפסיק להיות עצבני ימשיך? אתה יודע איזה נסבה? אתה יודע איזה נסבה שאתה הצלחת להיות שפוי 40 שניות רצוף? תתפלל! תתפלל, ריבונו שם, תתפלל, זה בדיוק כמו להתפלל על הגאולה. תתפלל, זה כמו קיבוץ, זה יותר קשה מקיבוץ גלויות. תתפלל על זה. ותשובה, פלוס תפילה על התשובה, ואחרי שגמרת את התשובה ואת התפילה, עכשיו תעשה עוד פעולה. צדקה. אתם יודעים למה צדקה? כי הצדקה היא הדבר שהכי מהפך את האדם. תצא מהקונחייה שלך. תשובה פלוס תפילה פלוס צדקה הם באמת משנים אותך. ומה סיכמנו? שאם אתה אדם אחר אז אין גזרה. הם מעבירים את רוע הגזרה. מה נשאר? רק החלק הטוב שהיה בגזרה. כל הסיבה, כל הכלים, כל מה שהיה נשאר. הרוע הולך. כי תשובה שאחריה באה תפילה ואחריה באה צדקה זו תשובה שעשתה ושבתה עד שהוויה שלמעלה מהעולמות הופך לאלוקיך. כשזה טבעי לך באמת, אז מעולם לא הייתה עליך את זה. על זה לא דובר. דובר על הסיפור הקודם. דובר על הסיפור שלא הפך את זה לבאמת מיושב אצלו. לבאמת שלא. שבת, אבל לא התפללת על התשובה. שבת והתפללת. אבל לא, הצדקה זה להאמין שזה מציאותי פה, זה לתת, אתם יודעים מה זה הצדקה? הצדקה זה אם אתה, חז"ל אומרים שאם אתה, מה זה הצדקה מעוררת את הצדקה מלמעלה. אם אתה מחיי רוח נתקעים למטה, הקדוש ברוך הוא גם מחיי רוח נתקעים מלמעלה. הצדקה היא, אתה יודע לפתוח לב שפלים, אתה יודע להחיות רוח נתקעים, אתה יודע לתת. אתה יודע להוציא משהו שהוא כאילו שלך ולתת אותו? אתה יודע לעבור תהליך? אתה יודע להרפות? אתם יודעים מה ההבדל מצדקה? מה ההפך מצדקה? מה ההגדרה בתורה? מה ההפך מצדקה? מי שלא פותח את ידו, איך הוא נקרא? לא. תקפוץ את ידך. אתם יודעים מה זה לקפוץ את היד? כשהרופא אומר, אני רוצה לתת לך זריקה, הוא מבקש ממך מה? תרפה. תפסיק לקפוץ. אתם יודעים מה עושה הפעולה הזאת? הפעולה הזאת לא מאפשרת לתשובה ולתפילה לצאת. אתה יכול לשוב, להתפלל על זה, ועדיין לקפוץ. אתה עדיין לא רפוי. ותשובה, שעליה באה התפילה, על התשובה, על התשובה. לא תפילה עכשיו על הבטן, זה תשובה על הטעות שלי. אני עושה תשובה על החטאים, ומתפלל על הרפואה של דודה, ונותן צדקה לזכמיר. זה יפה, אבל לא זו הנקודה שמדובר עליה. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים בכלל את רוע הגזירה. עכשיו זה מדהים, את התפילה הזאת אומר רבי אמנון ממגנצה, לפני שהוא מחזיר את נשמתו לברו. כמו שאת הניגון של כל נדרי, לפני שהחיינו, שרים יהודים במסעי הצלב בדרך, לפני שהם מחזירים את נשמתם לבורא. כי השהחיינו של יום הכיפורים הוא על זה שאני בן חורין גמור, שאין לנו מלך אלא אתה. שאין בכלל את הרוע של הגזירה בעולם. שאני מחויב המציאות לחלוטין. ששום דבר לא יכול לקחת ממני אותי. אתם תופסים שהניגון של כל נדרי, שנשיר מחר, הוא ניגון שאומרים בדרך להחלטה על קידוש השם, זה לא בדרך להריגה. כלומר, אנשים שהלכו על קידוש השם יכולים להחליט שהם ממירים את דתם חלילה. יש להם 100% אפשרויות, קדימה, תחליט את זה. זה הרי הסיפור של רבי אמנון ממגנצה. אתה יכול להחליט את ההחלטה הזאת. ובשובה ונחת, האמירה הזו הוא תשובה, הוא צדקה, ואתה הוא... עכשיו, מה עושה כל הנתן את עוקף במחויב המציאות? זה אפשרי המציאות. חציר יבש, ציץ עובר, רוח נושבת, ענן קלה. חלום יעוף. ואתה הוא מלך אל חי וקיים. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה והופכים אותי למחויב המציאות. ואז עם אלה גם מה שנראה לי כאילו הרוע של הגזירה עובר, אין, הוא לא קיים. זה לא עצום. מתי כל זה נוצר? אני חוזר להתחלה, להתחלה, להתחלה. כל זה נוצר כשקיבל משה רבנו את הלוחות השניים. כי כשקיבל משה רבנו את הלוחות השניים, אמר הקדוש ברוך הוא שהוא נלחם על הרעה. הקדוש ברוך הוא, איך באתי אמרה מקודם, כאילו מתקן, אפשר להגיד, מתקן את מה שהוא אמר. הוא אמר, הרף ממני והשמידם. הוא אמר, אין תקנה, אין סיכוי. הוא אמר, אעשה אותך לגוי. זה מה שנאמר ביזם בתמוז. ובאותו יום, ביוזיים בתמוז, באותו היום שבו נאמר, הרף ממני והשמידם, באותו היום נוצרו הזרעים ליום הכיפורים. יום הכיפורים, זה הלשון שראינו, נקבע ליום כיפור כדי להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, על כן נקבע צום כיפור בעשרה בתשרי. זה פלא פלאות. כדי שנבין את זה באמת לעומק, לכן יום הכיפורים הוא יום השמחה הגדול ביותר של השנה. יום חתונתו. זה היום שבו במציאות השלמה, כשבית המקדש בנוי, שנזכה מחר כבר להיות ביום הכיפורים האמיתי, אז בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים בבגדי לבן שאולים כדי לא לבייש את מי שאין לו. ואומרות בחור, שא עיניך וראה. והכל חוזר אל המקור שלו. כלומר, זה יום החתונה בעולם, זה היום שבו הכל חוזר למקורו.
רב, זה לא להיפלא למעבריינים? כאילו גם העבריינות, גם כן היא חוזרת למקור שלו.
זה פלא פלאות, זה על דעת המקום של שהחיינו. זה הכל מתחיל באור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ראיתי מישהו שאומר, תחזיקו חזק. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, כמה דיינים צריך בשביל לדון? שלושה, נכון? במקום שבית דין דן, צריך שלושה. אז צריך שלושה דיינים, נכון? יופי. אז בשביל להתיר להתפלל עם העבריינים צריך כמה? שלושה, נכון? אז בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אז יש כאן בינתיים, לא יודע, שישה או שלושה, אבל יש כאן כאילו בינתיים אחד ואחד, כלומר שלושה שלושה, אבל זה אחד ואחד, נכון? יש ישיבה של מעלה ויש ישיבה של מטה. אז איך אפשר להתיר? אתם יודעים למה מוצאים את הספרי תורה? כי אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, שני דיינים כבר החליטו. מה, אתה רוצה להישאר במיעוט? אנו מתירים להתפלל עם הדברים. אתה יודע מי זה אנו? אנו זה אנחנו והתורה. פה על הבמה, אנו מתירים. אחרי ששני הדיינים סיכמו את העניין, הם מעבירים לדיין השלישי, לאב בית הדין. להגיד את דעתו. נו, אבל די, הרוב כבר קבע. אנו מתירים להתפלל עם עברנו. מכוח מה אנו מתירים להתפלל עם עברנו? מכוח הנפש האלוקית שלנו. אתה יודע למה התורה מתירה להתפלל עם עברנו? כי מה התורה תעשה בלעדינו? מי ייקח אותה? המלאכים? מה הם יעשו אם לא תנאף? מה הם יעשו אם לא תרצח? אז החתונה הזו של התורה ושלנו, ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא אחד, אנחנו כבר איתנו. עכשיו רק נשאר שתודיע על זה. אתה צריך לאשרר את החלטת בית הדין. האישור על החלטת בית הדין זה יום כיפור. אז מתי גומרים את השמחה הממשית? שמחה אמיתית, מה זו שמחה עמוקה? אתם יודעים מה זו שמחה עמוקה? שמחה עמוקה זו שמחה שבחלק הראשון שלה אתה בכלל לא יכול לרקוד מרוב בכי. אם זו שמחה באמת, אז אתה לא מסוגל בכלל, אתה בדמעות, אתה חנוק, אתה בוכה. אתה בוכה משמחה. אתה בוכה משמחה, אתם יודעים ממה אתה בוכה? אתה בוכה מהיכולת להגיד ריבונו של עולם, אשמנו, בגדנו. על חטא שחטאנו אני לפניך בבעידת זנות, על חטא שחטאנו לפניך בזלזול, על חטא, אני, אתה אומר את זה עליך. אתה שר, אנו עזי פנים ואתה רחום וחנון. אנו מלאי אבון ואתה ערך אפיים. ואנו שמלאי אבון, אנו מאמיריך. לא המלאכים. אנו התורה הזאת שעכשיו איתנו פה על הבמה, התורה הזאת, היא צריכה אותנו. מה היא תעשה בלעדינו? יש פיוט שאומרים בצום גדליה, למדנו אותו השבוע ביום ראשון בשיעור. מי שמכירים את השיר היפה זה, יצא כי יתבו לכם את השיר, מכירים? ואז פתאום הוא עובר למעלה לאיזה מילים, נו? אומר ביתה רק דיישה, התחנני בבקשה, פני צור נא. מה זה המילים האלה? המילים האלה זה פיוט של צום גדליה. פיוט מדהים. תורה הקדושה התחנני בבקשה, פני צור נערץ בקדושה. פיוט שמתחיל מתף ויורד עד א'. שפחי שיח ערב. ופונים ישראל אל התורה ואומרים לתורה, תתחנני, תגידי לו שאין אותך בלעדינו. תספרי לו מה אנחנו עושים בלילות איתך. תספרי לו מה עושים סופרייך והוגייך. תספרי לו מה אנחנו. פיוט לא יאמן בכלל. ושם בשלב מסוים אומרים לו, תספרי לו איך תמה, אילולי תמה, הוגה בתמימה, הרי היא נתונה כשוממה. תספרי לו, תורה הקדושה, התחנני בבקשה, פני צור נערץ בקדושה. יש שם תיאור מדהים, יש שם תיאור איך חבל שלבאתי את הפיוט, אני ללמוד את הפיוט הזה, זה פיוט לא יאמן. יש שם תיאור, יש מדרש, אתם מכירים את המדרש, ישקני מנשיקות פיו. הפסוק בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. חז"ל אומרים במדרש שיר השירים רבה, מי ישקני מנשיקות פיו? אומרים חז"ל שכשרצה הקדוש ברוך הוא לתת את עשרת הדברות, אז הם הלכו לכל האומות, אתה מריב לבות קודש, פרשת בזאת הברכה, שמחת תורה. הופיע מהר פרן, השם מסיני בא, בא אל ישמעאל והציע להם את התורה, בא אל אלה עד שבא לישראל ואמר נעשה ונשמע. אז מה זה ישקני מנשיקות פיו? יום ראשון, אבינדב, היית בשיעור, דיברנו על זה. כתוב שם במדרש מדהים, שכשירד הקדוש ברוך הוא ונתן את התורה, אז כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, הלך אל כל אחד ואחד מישראל, וניסה לשכנע אותו לקבל אותו. ואמר לו, אתה מקבל אותי? אז אמר לו, הן. אז הוא אמר לו, אתה בטוח שאני מקבל אותי? למרות שיש בזה לווים והנים וכן ולא, ואמר לו, הן. ואז הוא אמר לו, אתה רוצה אותי בכל זאת? אתה 100% מקבל אותי? אמר לו, הן. משקו בכל ליבו, הדיבור משקו. וכך הלך הדיבור ונשק כל אחד ואחד מישראל. כל דיבור נשק כל אחד מישראל. כי כשזה מישראל קיבל אותו, אז לדיבור פתאום יש קלה. יש ממשק, אז הם נתנו נשיקות. ובפיוט הזה באים עכשיו אל התורה ואומרים, תספרי לו על הנשיקות. תתחנני בפניו. תזכירי לו שאותך אין בלעדינו. השמחת תורה, לעניות דעתי, זה מופיע מפורש בחסידות, אבל אני מגדיר את זה כך, שמחת תורה מתחלקת לשני חלקים, ליום כיפור ולשמחת תורה. בעברית אחרת, אתם יודעים מה זה חודש תשרי? חודש תשרי זה החודש שבו פותחים את הצוהר, תשרי. הכל נפתח. תחילתו באין לנו מלך אלא אתה. והמשכו בעשרת ימי תשובה. ובדיאטה, בניקוי, ניקוי, 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 כי אין לי ממי לפחד, כי אני עומד לפני מלך מלכי המלכים, כי הפחד היחיד שלי הוא לשקר. כי הדבר היחיד שאני יכול לעשות לעצמי טוב הוא לפתוח הכל. כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותי. כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, זה הכל הוא נתן את תוקף. ועד יום אותו תחכה לו, אמרנו פה בראש השנה. אני תמיד הבנתי כי לא תחפוץ במות המת, בהבנה כזאת מעודנת. כי לא תחפוץ במות המת, ריבונו של עולם, אתה הרי רוצה בתשובת הרשעים. היום אני מבין שלא הבנתי את זה בכלל. כי לא תחפוץ, סליחה על הביטוי, זה מנוגד לאינטרסים שלך, מות המת. כי לא תחפוץ במות המת, הנשם הלך, ריבונו של עולם. זה הגוף פה הולך. לא חבל על המלך? הרי אתה הכנסת חלק שלא כממל בי, כי אתה רוצה דירה בתחתונים. ואני התלכלכתי בתחתונים האלה. אז אתה חפץ בביטול המלך חלילה. הרי אתה לא חפץ, זה מנוגד לחפץ שלך. זה מנוגד לרצון שלך. כל המבנה העולמי, על זה חוזרים ביום הכיפורים בלי סוף, כל המבנה שבראת את העולם הוא שאתה רוצה אותי, פותח את הכל. אשר אימתך, פיוט לא יאמן ביום הכיפורים, אשר אימתך בצנופי ארבע, בצנודי שש שש, זוכרים את הפיוט הזה? במלאכים של מעלה, בזה. אבל ממי אבית התהילה? מקרוצי חומר, מבשר ודם. זה פיוט שבשלב מסוים מתפרץ, פיוט נוראי. שמעתי שרב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, רב אריה לוין היה שליח ציבור במוסף במרכז הרב שני. והוא בפיוט הזה היה... כתוב שם, ואבית התהילה, אתם יודעים ממי? מאדורי אמת, מריקי צדק, מחסרי מעש, מתנופי מעש. והיא תהילתך. הרי במה אתה חפץ? אתה חפץ בדירה, אתה חפץ בדירה בתחתונים.
זה בריתות
קריאת שמע. של?
זה בריתות קריאת שמע.
שמה, שמה?
שהכל שמה זה...
ולא המלאכים ולא השרפים ולא האופנים, אלא בוחר בעמו ישראל באהבה. אז מה קורה ביום הכיפורים? אז ביום הכיפורים אומרים את זה עד הסוף. עד איפה? עד איפה מנקים את הכל, את הכל, את הכל, את הכל, את הכל? ואז זו החתונה. כי הרי מה זו החתונה? החתונה זה הזיווג. הזיווג זה שאני כמו שאני. אני לא יכול לבריף אותו. ואז אני משוחרר, ואז שהחיינו. ואז, כשאתה הצלחת לשמוח, אבל עוד לא הצלחת לבטא את השמחה, כי השמחה היא הדבר הכי עמוק, ולכן הדבר הראשון שעשית הוא פשוט לבכות משמחה. בכית. כל היום בכית. בכית עד סוף מעילה. מה זו תפילת מעילה? העולם מסביר שמעילה זה שהשערים נמעלים. אבל זה פנימיות מוסבר הפוך לגמרי, לא בפנינו וגם לא מעניינים שערים. אתם יודעים מה זה מעילה? מעילה זה שאתה ואנחנו נעולים.
נעלים אחורה שם.
שנינו נעלים יחד, אנחנו יחידה. יחידה. תפילת מעילה זה למעלה מנפש, רוח, חיה, נשמה, זה מנחה, יחידה. נעילה, אנחנו נעולים, גם נעול, אנחנו נעולים, אנחנו אחד. אנחנו אחד לגמרי. אנחנו אחד לגמרי, 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 זה נעילה. ואז ההיכל פתוח לגמרי. ואנחנו נמצאים בנעילה. והביטוי של השמחה של יום הכיפורים עם הרגליים מחכה לשמחה תורה. ומה יש בשמחה תורה? שמחה תורה זה אחרי סוכות. כל הדודים הלכו, כל 70 האומות חזרו הביתה, גם האורחים דרך אגב הלכו, ומי שפעם שם לב לשמחת תורה, שם לב לדבר מדהים. זה פטנט ישראלי יצירתי באופן מדהים. לקחו חג, היחיד בכל החגים של השנה, שאין בו כלום. אין בו מצות. כמו בפסח. אין בו ארבעה מינים כמו בסוכות, אין בו שופר כמו בראש השנה, אין בו צום כמו ביום הכיפורים, אין בו נרות חנוכה, ואין בו מגילת אסתר, ואין בו ביקורים, אין בו כלום. אין בו כלום, בתורה לא כתוב להוציא ספרי תורה ולמכור. אין בו כלום, אין בו כלום. ומה עשו עם החג הזה שאין בו כלום? אתם מכירים את הסיפור החסידי המפורסם? זה הסיפור הכי יפה שיש בעולם. אתם מכירים את הסיפור הזה? על הזוג, זוג עשיר שחי בעיירה, אתם יודעים, בימים ההם אתרוג היה מצרך נדיר מאוד. קודם כל זה היה ביבשות אחרות. איפה גדלים אתרוגים? קרוב לחלק הים תיכוני, ספרד, צרפת, יש מקומות שגדלים, אבל במקומות אחרים, בכלל מי ידע, מזרח אירופה, מקומות אחרים, בכלל מי ידע מה זה אתרוגים. להשיג אתרוג, חוץ מזה, זה גם היה דבר יקר. אז זקנים עוד יספרו לכם עד היום, שהיה אתרוג שהיה מונח בבית הכנסת, היו מקומות שהוא היה מונח בארון הקודש. נדמה לי שבאחד מהיודאיקות יש ארונות קודש שיש בהם נתקון לאתרוג, נתקון קבוע, שבסוכות שמים בו את האתרוג. כי לא היה אתרוג לאף אחד, ובאתרוג משתמש קודם כל הרב, ואז הרב מעביר את האתרוג לכולה, וכל הקהל הולך ומקבל את האתרוג, כל הקהל מקבל את האתרוג ומברך על האתרוג, זה היה חוויה גדולה. ומי היה מביא את האתרוג? מאיפה לרב יש כסף להביא את האתרוג, או מאיפה לקהילה יש כסף להביא את האתרוג? אז לכל קהילה היה את הגביר שלה. ואיך אמרת שקונים ספרי תורה? הכיבוד הכי גדול היה מי שמביא את האתרוג. זה היה הכיבוד. עכשיו, בדרך כלל זה גם היה כיבוד שבאמת עולה הרבה כסף. זה היה אחד שנוסע, אני יודע מה, ומביא אותו מאיזה ארץ, ומביא אתרוג. עכשיו, זה גם היה כל, לא בשבילה, אבל זה היה כל הכבוד, זה היה אתרוג יפה. זה האתרוג של פלויני אלמויני מיסטר כהן החפץ בעילום שמו. זה לא פשוט. ובעיירה שלנו, בעיירה של הסיפור שלנו, היה יהודי גביר עשיר גדול, שהיה באמת דמות נפלאה, איש אהוב על כולם. הייתה לו אישה מיוחדת מאוד, הייתה להם זוגיות מדהימה. דבר אחד לא היה להם, לא היו להם ילדים אף פעם. אבל הוא היה איש צדקה וחסד, והיא אשת צדקה, ועשירים אדירים, ונותנים בלי סוף. והבייבי שלו היה להביא את האתרוג כל שנה. והוא היה מביא את האתרוג, והוא הזמין את המקום, וזה היה האתרוג שלו. נו, ונגלגל לגלגולים ומסובב הסיבות, סובב את הכל, עד שיום אחד ירד ידידינו מנכסיו וחטף מכה. הוא עוד לא סיפר לכל העולם, אבל הוא ואשתו כבר ידעו שהוא בעצם בפשיטת רגל. לאט 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 מעגל קצת יותר קרוב יודע. וכמו שאנחנו מכירים, זה דבר שיכול לגמור את הכל. אבל המתנה שלהם, של האהבה והעבודה שלהם, של הזוגיות הזאת והיחד, זה החזיק אותם, והיא נתנה לו כוח והוא נתן לה כוח. היא גם כל כך אהבה אותו וכל כך הבינה את החשיבות שלו עם האתרוג, שבשנה הראשונה, אחרי כמה חודשים של פשיטת הרגל, היא אמרה לו, אנחנו נמכור איתי. אין בעיה. כי את החנויות כבר מזמן מכרו. החנויות, את היכטות, את האוניות. אבל אנחנו גם נמכור איתי. תביא ותביא אתרוג. בשנה השנייה הצדיקה הזאת הראתה לו איך היא מוכרת כבר ממש כלי מיטה, חלק מהבגדים. מה אנחנו צריכים? שנינו לבד. אני אוהבת אותך, אתה אוהב אותי. אני יודעת כמה אתה רוצה את האתרוג. הקדוש ברוך הוא עשה לנו כל כך הרבה טוב כל החיים, אנחנו מקבלים גם את האיסורים לאהבה. מכרו ממש בגדים. ומיד אחרי סוכות של השנה השנייה, האישה שלנו, כמו בכל בית נורמלי, היא הריאלית. היא אומרת לו, שמר על המותק, תתחיל להפנין. זו עבודה קשה. שנה הבאה, פעם ראשונה ב-40 שנה האחרונה. שום אתרוג. אתה לא הולך להביא שום אתרוג. יבוא המשיח לפניכם בעזרת השם, הכל יסתדר, אבל אם יש איזשהו עיקור, אתה אתרוג לא הולך להביא, אין לנו כבר כלום. אנחנו בקושי אוכלים. הסוד כבר התחיל להתגלות גם למעגלים נוספים. היהודי לא ישן בלילות, והיא לא ישנה כי הוא לא ישן, והיא יודעת שהוא לא ישן בגלל האתרוג כל השנה. עד שלילה אחד היא באמצע הלילה כמה, איזה כמה, היא כבר לא ישנה מזמן, מאירה אותו, לא צריך להעיר, הוא לא ישן, פותחת את האור ואומרת לו, אני משביעה אותך במה שאתה יודע ואני יודע. שנינו יודעים שבכספת הזאת נמצאת הטבעת שלי. את הטבעת הזאת קיבלתי מאימא שקיבלה מסבתא, שקיבלה מסורי מימו. אם היה לך איזשהו בדל מחשבה, אני מתחרטת שאני מעלה את זה, שאתה נוגע בטבעת הזאת לצורך היפור, במילים עדינות, זה הסוף שלך. רק חבר'ה קדיש אתה זאת. שיחה כזאת עוד לא הייתה, אבל היא הרגישה שהיא חייבת. היא חזרה על השיחה הזו כל לילה. עד שלילה אחד, היא כבר הייתה כל כך עייפה ונרדמה, וכיוון שהיא נתנה לו רעיון כל כך טוב, הוא הולך אל הכספת, ומוציא את הטבעת, ורועד כולו, ומשאיר מכתב אהבה שאי אפשר לתאר אותו. הוא אומר לו שהוא נסע, ולוקח את הכרכרה הראשונה ועובר עם הכרכרה השנייה, והוא הולך למכור את הטבעת, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו גם מהחבר'ה קדישה שהבטיחה לו, ושיחזיק את הבית הזה ויחזיק את האהבה הזאת, כי זה יותר חזק, וזה הכל לשם שמיים, זה הכל למענו, למענך עשה אם לא למעננו. על המצוות שלך אנחנו מתים. הוא משכנע את עצמו ומתייסר, ומן הון להון קונה אתרוג, עוד לא היה. והוא משוכנע שזה יביא ברכה, וגם אמרו לו, ויש לו סיפור השגחה, איך זה יביא ברכה, והוא אמר לו שזה יביא ברכה, והרבא אמר, והצדיק אמר, והבבא אמר, והבובה אמר, והכל. עובר איזה חודש מאז הנסיעה, והוא חוזר הביתה, פותח את הדלת בשקט, ולא צריך לחכות הרבה זמן, מאחורי הדלת היא ממתינה. השם ירחם, רק מכבי אש היה יכול לעזור שם. פעם ראשונה בחיים, זו טרגדיה. היא פורצת בבכי, ומה שעוד נשאר לה מאדמו"ר. היא צועקת. היא אומרת לו, אני לא אמרתי בחיים, אבל גט ועכשיו. אתה גנב, אתה מנוול. והוא כואב ובוכה, והוא לא עונה. והוא רוצה לדבר, והיא רוצה לדבר, וזו טרגדיה. ובשלב מסוים היא תופסת את האתרוג שלו, וטרח סוברת אותו על המצפה, ואין פיתם, ואין אתרוג. הם עומדים שניהם, הכספת של הטבעת פתוחה, האתרוג שבור, והוא תופס אותה ומחבק אותה, והוא אומר לה, תראי, פעם היו לנו חנויות והיו לנו אוניות והיה לנו טבעת והיה לנו אתרוג. אחרי זה מכרנו את החנויות והיה לנו יכטות וטבעת ואתרוג. אחרי זה מכרנו גם את האוניות וגם את החנויות, והיה לנו טבעת והיה לנו אתרוג. אחר כך מכרתי את הטבעת ונשאר לנו אתרוג. עכשיו אין לנו לא טבעת ולא אתרוג, מה יש לך? ילדים אין לנו. מה יש לי? לי יש אותך, ולך יש אותי. אז בואי נרקוד. כן, מה שנשאר? אין תרועות, אין תרועות. חסידים אמרו, זה שמחת תורה. אין אתרוג, אין טבעת, אין כלום. מה לי שם? לך יש אותי. לי יש אותך. תצבענו קצת. אני זרקתי את האתרוג. אתה לקחת את הטבעת. אז בוא נרקוד. שנרקוד. שיש דבר אחד שאי אפשר לקחת ממני. את הקודש ברוך הוא. ואת יודעת מה זה שמחה? אני חשבתי היום על ההגדרה מעניינת מאוד. הדבר היחיד בעולם שבאמת צריך להתאמץ עליו זה שמחה. להיות עשיר, האמת, באמת בלי לפגוע, תשמעו מעשיר גדול, אני עובד עכשיו הרבה על עושר וענווה. להיות עשיר, ברוב המקרים שאני מכיר, זה לא באמת מעמד. של רוב העשירים המאמץ הוא לא להרוס את מה שקיבלת מההורים. להיות עשיר זה גם מאמץ, זה המון פוקס, זה הרבה מזל. אתם מכירים את היהודי שכתב ספר איך הוא נהיה עשיר? הוא כתב שבהתחלה הוא מחר זיתים, וכשהוא התפתח הוא הקים בסטה, ואחרי זה הוא מחר לחמניות מאופשות, ואז הוא התפתח והוא מחר גם בלילות וגם בימים. ושואלים אותו, נו ואיך היית? אז הוא אומר, לא חייתי. ואחרי זה, ואז הוא פתח בסטה יותר גדולה, אבל היו לו חובות, ואז הוא קיבל מכתב שהדוד שהוא לא ידע על קיומו מת, ואז הוא נהיה עשיר. ואז הוא פתח עוד בסטה, אבל זה פרט. להיות עשיר זה לא באמת להתאמץ, אחות שבוח הוא כבר אומר, עומד את משתורים, כלומר זה לא באמת, גם להיות חכם זה לא תמיד מאמץ גדול. אני מכיר אנשים שהם חכמים בלי מאמץ, אני מכיר גם כאלה שהם טיפשים בלי מאמץ. יש, לא יש. להיות שמח, אני לא מכיר אף אחד שלא מתאמן. להיות שמח זה קשה.
הרב, באמת יש בעצם, אם הסיפור הזה באמת לדבר על שמחת תורה, אז באמת יש פה בגידה גם בקדוש ברוך הוא, ולכן כיפור.
נכון.
אם היום כיפור היה מושלם, אז לא היה עוד אחד.
זה פילט לא. זה פילט לא. זה אחרי יום כיפור. ולכן הסיס של יום כיפור הוא לא מיד ביום כיפור, אלא אחרי יום כיפור. שמחה זה הדבר הכי קשה. כלומר, זה באמת, זה באמת מה, ואתם יודעים מה זה שמחה? והיית אך שמח, זה על שמחת תורה כתוב. ושמחת בחגיך בסוכות,
והיית,
נכון, 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 על והיית אך. אז והיית אך שמח, כתוב שזה על שמיני עצרת. ושמחת בחגיך והיית אך. אומר רש"י, ושמחת בחגיך זה ציווי. אני מצווה עליך לשמוח בחגיך. אתה חושב שזה קל? ראשית פרי האדמה, ושמחת בכל הטוב. אתה באמת חושב שזה קל? זה העבודה הכי קשה בעולם, זה העבודה הכי שמחה בעולם. אם אתה באמת שמח, אתה ביום הראשון של השמחה כולך בוכה שהגעת לזה. אם זה לא שמחה באוגה שהצלחת לקנות, הרי למה אדם בשמחה הוא תמיד מהוי בתוגה ובעצב? למה? כי הוא מפחד שיקחו לו. זה המוסר השכל לך. כי הוא מפחד שיקחו לו. את יודעת מתי אני שמח באמת? שאי אפשר לקחת לי. אין לי. זה לא שלי, זה לא אני, זה אתה.
למה אי אפשר לקחת לי את התורה? כי רק בגלל שאני בא על חטא, אני קיבלתי את התשובה לתורה.
פלאי פלאי פלאות, זה יום הכיפורים. הרי אי אפשר לקחת לי את התורה. אתה יודע למה קיבלתי את התורה? בגלל י"ז תמוז, ואז קיבלתי את התורה. מה אתה רוצה לקחת ממני? למה אתה רוצה לקחת ממני? כי מה? כי מה? הרי אנו מראי אבון, ובכל זאת אנו מאמיריך. לא, סליחה, לא בכל זאת. בגלל זה אנו מאמיריך. אנו מאמיריך כי אתה חיפשת אותנו. כי אתה חפץ בשוב רשע מדרכו. כי אתה צריך את זה. ובסוף כל המסלול, לפני שמתחיל החורף, יום לפני שמתחיל החורף, כשנגמר כל המסלול, שלא התחיל בתשרי דרך אגב, שהתחיל בפסח, כשנגמר כל המסלול בשמחת תורה, אתה אומר, בוא נרקוד עד כאן. ואל תביאו אף אחד לריקוד הזה, תעשו טובה. אני רוצה לרקוד לבד. תרקדי איתי ואני איתך. פר אחד, עיל אחד, כבש אחד. כך כתוב בשמחת תורה. לא רוצה 70 כבשים, לא רוצה 70 אומות, לא רוצה אורחים, לא רוצה ארבעה מינים, אין אתרוגים, אין לולבים. יש לי גם עוד בקשה אחת ממכם. אל תהיו צדיקים כשאתם רוקדים, אל תלמדו לי באמצע. תרחב, תלמד כל השנה ואז לא תצטרך להשלים בריקודים. מכיר צדיקים שבשמחת תורה הם לא יכולים בלי ללמוד. זה צדקות כזאת, הם חייבים בשמחת תורה. מה הם יעשו פה? מה זה? מה הם פרופרה? מה הם? סביבון? כן, בששולי רן, נכון? הוא אומר מה סביבון? אני סביבון, הרבנית ולדמן, נכון? איך זה עולה שם? מה אני סביבון? הוא לא סביבון, הוא צריך, הוא לא יכול לרקוד, הוא אדם רציני, הוא אדם רציני, אדם רציני, תתחתן עם אתרוג. אתה אדם רציני, אני מתחתן עם הקודש ברוך הוא. אתם יודעים מה כתוב על הקודש ברוך הוא? אתם יודעים מה כתוב על הקודש ברוך הוא? אומרים את זה ביום כיפור. ליושב תהילות. ליושב תהילות. תנו איך זה ממשיך. לרוכב ערבות. קדוש וברוך. קדוש זה מובדל. ברוך זה מוברך. ליושב תהילות. לרוכב ערבות. אתם יודעים מה זה ערבות? ערבות זה בשמיים, ערבות. אתם יודעים מה זה ערבות? ערבות זה ערבות עם לבלוב. ערבות זה ארבע מינים, אלה שאין בהם טעם ואין בהם ריח. הוא לא רוכב נולבים, והוא לא רוכב אתרוגים, והוא לא רוכב עדפים. הוא רוכב על הערבות. שם, שם, שם הוא מורכב, עליהם הוא רוכב. על הערבות הוא רוכב. לרוכב ערבות, קדוש וברוך. ויש לי, אתה רוצה, תשאר עם האדם, אתה יודע, אתה בכלל תופס, כל המהלך הולך לשמחת תורה. מה זה מנהג ישראל? זה דבר פילי פלוס. למה התורה לא אמרה להוציא ספרים ולרחוד? כי אם התורה הייתה אומרת, זה כבר לא היה חתונה ספונטנית. השמחת תורה, התורה לא אמרה בשום מקום מה לעשות. זה המצאה, והחוי קרים דנים בזה הרבה, ואומרים שזה מאוחר, זה בא מהצד נכון, זה מאוחר, זה מוקדם, זה נכון? זה מאוחר, אגב, זה נכון, זה מאוחר. זה באמת מתחיל מבבל, זה מאוחר מאוד. זה מאוחר. זה בין 2,300 שנה בערך, זה מאוד מאוחר. עם ישראל קיבל את המנהג הזה, זה מאוחר. ועם ישראל בשמחת תורה, יש הבדל אחד בין גלות לארץ ישראל, שבארץ ישראל עושים שמחת תורה בשמיני עצרת, וחוץ לארץ השם ירחם. שם בשמחת תורה הם לגמרי מחורפנים. כי בשמיני עצרת הם עוד שומרים על שפיות, ואז בשמחת תורה, השם יעזור ויגן ויושיע. הם נרגעים מכל השנה. ורק רוקדים עם התורה שהם הוציאו בליל יום כיפור לבימה, והתורה חוזרת להיכל ואומרת, היה מדהים. אבל הייתם עצובים קצת. משהו היה רציני מדי. שם מתחבק כמו שנשקתי אותך כשקיבלת כל דיבור ודיבור בעשרת הדיברות. אפשר בספרים סגורים, לא בספרים פתוחים עם אינדקס לפי התוכן. אני אוהב את הפרשה הזו. אני אוהב אותך. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ולבר גבל, אתם ראיתם פעם עם? אני זוכר שלאבי מורי הייתי, פעם אחת אמרתי את המשפט הזה, סיפרתי לכם. הוא כל כך התרגש מזה. שאלתי פעם, מה פירוש? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עתה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעו. הללויה. מה לא עשה לכל גוי? דווקא יש לגוי משפטים. להבדיל, משפטים אחרים, אבל כתוב שמשפטים שהם מתוקנים, מותר ללמוד. ברור שהוא גם לא נתן להם מאכלות ואיסור ואיתר. מה דווקא? מה העניין? משפטים בל ידעו? אתם יודעים מה זה משפטים בעל ידעום? אתם יודעים מה זה ידעום במקרא, והאדם ידע את חווה אשתו. אתם ראיתם פעם שוטר? ראיתי. שוטר כותב רפורט, ראיתם? ראיתם. אתם ראיתם פעם שוטר מחבק רפורט? שופט מתנשק עם פסק דין? לא ראיתם. ואם הייתם רואים, הייתם שולחים אותו מיד לאן שאני הייתי שולח בלי זה, נכון? לא ראיתם. נכון? לא יכול להיות שראיתם. אתם יודעים למה? כי זה מנוגד לפילוסופיה של המשפט. אתם ראיתם פעם עם לוקח ספר ש... שכתוב בו סקול יסקל מות יומת, ירוי ירא, ירוי ירא מות יומת, רגום ירגמו אותו, הוא מתנשק איתו כל הזמן. אתם ראיתם והאדם ידע את חווה אשתו כזה? זה לא נורמלים, זה לא שפויים. זה מנוגד לפילוסופיה של משפט אנושי. זה לא אנושי. זה לא אפשרי המציאות. זה מחויב המציאות. אם זה היה אפשרי המציאות, אז בנפול האתרוג תיפול האהבה. אבל אם זה מחויב המציאות, אז בנפול האתרוג תתחזק האהבה. כי עכשיו לי יש אותך, ולך יש אותי. ואנחנו האינסוף. אנחנו אחד. אנחנו אחד, זה לא אין על מה. אנחנו אחד, היד לא יכולה להריב עם היד, אנחנו אחד. אז עכשיו, יום כיפור, ההמשך של יום כיפור הוא שמחת תורה. יום כיפור מתחיל, הוצאת ספרי התורה של שמחת תורה מתחילים בכל נדרי, וזה נאום שכנוע לקנות ספרי תורה. לקונים של ספרי התורה, תראו כמה צריך לשלם על זה, צריך לשלם על זה גם על שמחת תורה כבר. ולהוציא את ספרי התורה ולהשאיר אותם סגורים ולהגיד שהחיינו על עצם החיבור הזה, ואחרי זה לבד להיות שמח. שמחה שאין לה גבולות, שמחת אמת, שמחת אמת, שמחה של להיות אין סופי. המלך
אומר שאילן שמח התחילה לרד מה שהוא עלה עליו, זה שהוא הוקיע לרד, הוא חושב שהוא כאילו גבוה והכל, כי הוא קשה לו את המח, חושב שהכל שהוא לא.
נכון.
מה שאנחנו מכאן,
נכון, נכון, מה שהזכרנו, למה נפלו לה? נכון, נכון. נכון, נכון. אחרת, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? זה היסוד, זה היסוד. לכן זה זמן שמחתנו, ולכן זה חודש של שמחה, וזה יראה ושמחה, וזה... ואני בכלל רציתי להתחיל בבראשית. שלום.
עכשיו,
כן, עכשיו נפלו. איי, 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 איי. Imcha